דרוש כולל, בואי ורד כל הפרצפים. אנחנו קצת קופצים אחורה כמה עמודים בשאר הקדמות, ואני הרגשתי שאנחנו קדימה וצריך קצת להקדים. דרוש כולל, בואי ורד כל הפרצפים, אני חזרים ונשרשים, ויוצאים עם פרצוף זיר אלפים. כן, פרצוף ליעקב ופרצוף לאה, ופרצוף רחל, לוק ועד זיר אלפים. אתה נביא הרבה קצרה. כמה בחינות של פרצופים הנכזים ונשרשים ויוצאים מפרצות זר אלפין. והם בחינת נוקבה לזר אלפין הנקראת רחל, אשת ישראל לזר אלפין, ופרצוף יעקב ופרצוף לאה. זה עושה פסוק ישראל אשר בך יתפאר. כי זר אלפין עצמו הנקרא ישראל, יש בו כמה הסתעפות הערות. כי הנה כל המוחים, בין מצד אבא ובין מצד אמא, כולם מלבשים בו. הוא מקבל הערה מכולם. וכן פרצוף רחל ולאה ויעקב הנאחזים בו. וכן כמה פרצופים אחרים שהתבררו אצלנו, הנקראים דור המדבר, ומטה אלוהים, ובאר, ומן ועלני כבוד, כמבואר שם. זה אמר שבחי פער, הוא מלשון פירות וענפים עד שהוא נאחז בסבך. כל אלו ענפים ופרצופים הנחזים בו. ונמצא כי שני בחינות המוחים המזכירים לאל, שהם אותם מלבשים בנצח הוד, יסוד לאבא, אותם מלבשים בנצח הוד, יסוד לאמא, כולם הם לצורך זר אלפין עצמו הנקרא ישראל. ואומנם אחר כך, יוצא תארה מהם גם לצורך שאר הפרצופים הנזכירים הנחזים בו. כמו שנבאר. מיני שני הנקבות שהן לאה ורחל יוצאות ונעשות מנערת המוחים בני די אמא, שנקבה גם כן. אבל הזכר שהוא יעקב יוצא מנערת המוחים בני די אבא, שהוא זכר כמות. בני המוחים שהם במצד אבא, ואותם מתפשטים עד מקום החזה בזר אלפין, היו מתלבשים תוך שני לבושים. והם בלבוש נצח הוד יסוד האבא, שבתוך לבוש נצח הוד יסוד האמא, ולכן לא יכול אור המוחים להעיר מחוץ לזר אלפין ולהוציא שם מבחינת פרצוף אחר. כי אם מבחינת למשה זר אלפין עצמו היו שלושה לבושים, ואין יכולת באור לעבור דרך שלושה לבושים לעשות שם פרצוף אחר. רק כשמתפשטים מן החזה ולמטה, אז מוח הדד האבא אין לו רק לבוש אחד ביסוד האבא, כי יסוד האמא כבר נגמר במקום החזה. לכן יש בו כוח מוציא אורו מחוץ לזר אלפין בצד הפנים שלו, לעשות שם פרצוף יעקב אשר שהוא כמותו מן החזה לזר אלפין עד סיום רגליו מחוץ לו. אז מה קורה פה? יש לנו אבא, הוא מקבל בעצם, הוא מקבל, אם אנחנו מסתכלים על הערות הפנימיות שהוא מקבל, זה הערות של אמא, שבתוכה מלובש הערות של אבא, אבל הערות של אמא, הערה של הדעת של אמא נגמרת בחזה, ולכן בעצם מכאן ולהלאה, אמא כבר לא יכולה להשפיע, ומכאן יוצא אבא. ממשיך לצאת אבא גלוי, יסוד אבא גלוי. ואז מה שקורה, שבעצם הערות האלה נוצרים פרצופי המשנה. שיש לנו, יש לנו את יעקב, כאן בעצם נוצר יעקב, יעקב. כאן נוצרת החוצה לאה, רחל סליחה, עד האמצע, וזה לאה. רחל ולאה. בעצם מה זה אומר? הסרטוט הזה לא מדויק, יש לי כמה דברים שאני מכוונה כאילו דילקתי עליהם. מה המשמעות של התכונות האלה? אנחנו דיברנו הרבה על שבירת הכלים, כמה וכמה שבירים, על התהליך של השבירה, על הבנייה המחודשת שבעקבות שבירת הכלים, ומה בעצם בניין הנפש, הבנייה שמתרחש בעקבות שבירת הכלים, ואנחנו דיברנו על זה שבעקבות שבירת הכלים כל הדרושים של הרי מתמקדים בבנייה המחודשת של זרם פין. זה בעצם הפוקוס, שם נמצא הפוקוס. ותהליך הבנייה הזה הוא תהליך מדורג. זאת אומרת, זרם פין, שהוא מצד אחד הוא הגילוי אלוהות שאחרי שבירת הכלים, אחרי הקטסטרופה, אחרי עולם התוהו, יש גילוי אלוהות מחודש, וגילוי מחודש זה גילוי של זרם פין. הקדוש ברוך הוא, השם איש מלחמה, קצותיו תתלים שחורות כעורב, הדוד של שיר השירים, כל אלה בעצם, כל שיר השירים מדמה את עולמו של זרם פין. אפשר להגיד אפילו רוב אלוהי התנ"ך זה זרם פין. והמקבילה של זה בנפש זה האדם. האדם הוא בעצם גם זרם פין קטן. הוא גם בעצם יש השתלשלות מזרם פין. ואחרי הקטסטרופה, אחרי השבירה, אחרי המשבר שהוא עבר, הוא צריך עכשיו לעבור תהליך של תיקון. והתהליך של התיקון הזה, הוא עובר דרך כמה וכמה שלבים. בעיקרון, השלבים הבסיסיים זה שלבים של עיבור, יניקה ומוחין. דיברנו על זה המון, גם בשיעורים הראשונים, וגם אחרי זה, שבעצם תהליך ההתפתחות שלו זה תהליכים של עיבור, יניקה ומוחין. ומה קורה בעצם בתהליכים הללו? מה שמתרחש זה שלמעשה, הוא מתחיל מהוויה מאוד מצומצמת, מאוד ראשונית, מאוד חד-ממדית. כמו אצל האדם, כמו תינוק, כאשר תינוק נולד, הוא מתחיל מרמת קיום מאוד מאוד בוסרית. מאוד בוסרית, מאוד ראשונית, מאוד לא מפותחת. ולאט לאט הוא מתחיל לפתח את הקומות שלו. הוא מתחיל לפתח את הדרך העיבור, הוא מתחיל לקבל הערות מאימא, מנצח עוד יסוד מהחוריים של אימא שנפלו. מה שהוא מקבל כאן זה הכל, כשנדבר כאן על הערות שמגיעות מאבא ואימא, זה הכל הערות מהחלקים, מהשליש התחתון, גם של אימא וגם של אבא. הערות מהנהי. הערות רק מהחלקים התחתונים. הוא מתחיל לקבל בעצם משהו שפע מאבא ואמא, שפע חיצוני מאבא ואמא, ובעקבות השפע הזה הוא מתחיל תהליך ארוך של התפתחות. ובמהלך התהליך הזה הוא יעבור הרבה תחנות. ככל שהוא יגדל, בהתחלה הוא יהיה בעיבור, ביניקה, אבל השיא יהיה במוחין. ומה שיקרה במוחין זה שלאט לאט הוא יתחיל לחשוף את המורכבות בתוכו. הוא יתחיל להפנים את הבחינה של ההורים שנמצאת בתוכו. הוא התחיל בעצמו לגלות את מה זה להיות אבא בעצמו, מה זה להיות אמא בעצמו. לפני המוחין הוא גם התחיל לגלות מה זה נוקבה. הוא התחיל לגלות את הצדדים האנשיים שנמצאים בתוכו. אחרי זה העסק הזה יהיה עוד יותר מורכב ואנחנו נדבר על זה. אבל יש נקודה אחת מאוד חשובה. וזה ככה נקודה שהעירה לי בשבת, היו אצלנו בשבת כל החבדניקים, כל הגסים שלי. והתחיל כזה דיון על חבד מול הזה. כן, גם לבאז. ואז בעצם נפל לי הסימון, כאילו מה הפואנטה? כאילו מה בעצם ההבדל באמת בין החסידות לבין הקבלה? עכשיו אני אומר חסידות אני עכשיו מדבר על חב"ד, כי זה לא בשם, אבל שם זה משהו אחר. מה ההבדל בין חב"ד לבין הקבלה? יש שאני זוכר שם, אני פתאום כן נפל לי הסימון, כשעבדתי על שער הייחוד, שזה אולי הספר הכי משמעותי בחב"ד, שבעצם מדבר על על אפיסטמולוגיה, על כל מבנה הנפש, על פי הקבלה. אז הספר הכי מורכב, הכי משמעותי, הכי מסרף, זה הספר שכתב אדמו"ר האמצעי, שנקרא שער הייחוד. זה הנושא של הדוקטורט. ובספר הזה אתה רואה משהו מאוד מעניין. אתה רואה שרוב המסה של הספר, ספר ארוך, אין סוף פרטים, מסרף, מפורט וזה וזה וזה, אבל הרוב המוחלט, 85-90% מהספר, במה הוא מתעסק? הוא מתעסק בעריך הפין, כלומר בגולגולת המוח הסתימה, שזה בעצם כל החלקים הלא מודעים, כל החלקים העליונים של הנשמה, חלקים שבנפש הם בעצם שייכים לנשמה, למקום של הנשמה, המקום הלא מודע, המקום של הקודש העצמי, המקום שממנו כל הצד של המסירות נפש, של למעלה מטעם ודעת, של להתאבד על מבצועים. כל המקום כאילו שבו אתה בעצם, אתה למעלה מהכרה, מהתודעה שלך, והם מוכנים, שבעצם מוכנים לגמרי שיקוף נמל המקור של אותו מקום גבוה ועליון ועצום. מה לא נמצא בספר? מקבל פרק וחצי בקושי, וגם זה הוא עושה ג'סטה, נותן? אין זה רמפין. אין זה רמפין, אין נוקבה, אין נפש, אין רוח. יש נשמה פלוס בצפון, זה מה שיש. 85-90% מהספר זה בעצם, זה ראשית ההצלה. כל השכבות העליונות, ולא רק זה, וגם שם, יש המון מקומות שהארי לא איזה דבר עליהם. ככה ברמזים, בשמועה שביעית ושמינית, ברמזים, מדבר על 10 ספירות הגנוזות במעצילן. מה זה 10 ספירות הגנוזות במעצילן? זה בעצם השורש הקדום של הבריאה כבר בתוך הבורא. השורש של הסוף בתוך האינסוף. לעומת זאת, אתה פותח את הארי.
רגע, מי כתב
את שם הכל? אדמור אמצעי, אדמור שני וזה בעצם, זה הולך לכל האורך, כאילו, אדמור אמצעים כאילו הכי, זה השיא מבחינת היצירה. כל השאר זה, אדמור זה כן בנת השורשים, אדמור אמצעי זה השיא. כל השאר אין חידושים, כאילו יש פיתוחים, אבל לא... לעומת זאת, אתה פותח את הארי, ואפילו עוד יותר קיצוני הרשש. כל הדרמה הזה זה רפין, זון. הכל דרושי זון. מדי פעם קצת, באוצרות, קצת אדם קדמון. קצת זה, וגם כשאנחנו מדברים על תחילת התיקון, אז יש קצת פסקה, כמה פסקאות על תיקוני, לא כמה פסקאות, יש הרבה, אבל עדיין יש תיקוני הדיקנה, וגם בעריך מדברים כבר על הדיקנה, אין כאילו על בשכבות האלה שראשית ההצלה כמעט שלא מתעסקים. בדיוק הפוך, תמונה בדיוק הפוכה. עכשיו בעצם, מה זה אומר? בעבודת השם זה מאוד ברור. קחו למשל ספר חבלי קלאסי, ספר של הרב יצחק גינזבורג, שהוא כתב ספר הנפש. ספר מפורסם מאוד, ארוך, מדהים, ספר באמת אחד ספרים יפים. אתה פותח את הנפש, מה אתה מקבל בעמוד הראשון? כתר. ג' רדלה, אדם קדמון, מוח הסתימה, גולגולטה, אחרי זה הדעת שבקטר, ואתה בכתר. עכשיו, זה בעצם הנפש. בעצם מה קורה? הנפש היא קודם כל, קודם כל היא כל מה שאין בה. כלומר, הנפש היא קודם כל החלק הלא מודע. קודם כל זה הרע של הנשמה. קודם כל, הנפש היא קודם כל החלק, חלק אלוק הממן ממש. האתוס היסודי זה אתוס של חלק אלוק הממן ממש. עכשיו, כאשר בעצם אתה בא ואומר לבן אדם שאתה חלק אלוק הממן ממש, בעצם מה אתה אומר לו בסאבטקסט? הנפש שלך לא רלוונטית לסיפור כאן. כלומר, התחושות שלך, החוויות שלך, מה אתה עובר, הדרמות שלך שעוברות עליך אומרים, הם לא רלוונטיים לסיפור. מה שרלוונטי זה רק שורש הנשמה. חלק אלוק הממן ממש. זה מה שרלוונטי, זה בעצם הפוקוס. ולכן אם אלא ברגע שהפוקוס, מרכז החיים שלך, זה בחלק לא קיימן ממש. אז מה עיקר העבודה שלך בחיים? זה בעצם זה לסלק, להעיף הצילה את כל הביטויים הנמוכים של הנפש, את כל הצורה שבה היא מתגלה בעולם, ולהתמסר במסירות אינסופית, להשתלבה בשלובין דרך אמותה, במסירות אינסופית, בעצם להתמסר אל המקום הזה של למעלה מטעם ודעת, ואתה למעלה מטעם ודעת, אם מסירות הנפש באופן מסורתי, במסורת היהודית, היא תמיד הייתה... זה ספרינט שאתה עושה בסוף המרתון, כאילו זה לא משהו שהוא לא שיטה, מסירות נפש לא יכולה להיות באופן נורמלי דרך חיים. מסירות נפש זה משהו, זה ספרינטים לתקופות קצרות. ארקת הדמסן, נכון? מתי יוצאים להפגנת 400,000? כשיש אסון היום ונורא ומגייסים אותם, אז יוצאים להפגנה, אבל לא כל יום יוצאים 400,000 ברחובות. עכשיו, זה בעצם, זה ספרינט מטורף, שבאופן טבעי הוא אמור להיות בפולסים, כאילו, בפולסים קטנים, כאילו, ברגעים שבהם, כאילו, מתי אתה מסתער בשדה הקרב מול כדורים שורקים במרון הרס? מתי אתה עושה את זה? כשחברים שלך מתים, כאילו, לא כל יום אתה רץ מול כדורים, נכון? בדרך כלל אתה משתדל להימנע ממקומות כאלה. ועכשיו, מה הפלא המדהים? שבעצם לקחת את הספרינט, את האינטרוולים האלה הקצרים, לקחת אותם ולהפוך אותם בעצם משירת חיים שלמה, שאתה כל הזמן בספרינט. אבל כל הזמן. כל הזמן למעלה מטעם ודעת. כל הזמן מסירות נפש. שמצד אחד יש לזה עוצמה בלתי נתפסת. בלתי נתפסת. כי זה נותן אנרגיות מוטרפות. כלומר, אתה בעצם, אתה כל הזמן בספרינט וכל הזמן בהתמסרות שלא נגמרת. וכל הזמן נותן... ואז בעצם, איך אמר לי גיסי? הוא אומר לי, אנחנו, זה מפי לא מעניין אותו. מה שמעניין אותנו זה הזזת העצם. להזיז את העצם. להזיז את העצם זה אומר... להיות משהו אחר. אני לא הסיפור פה. אף אחד מאיתנו לא הסיפור.
ביטול כזה גם.
ביטול מוחלט. כלומר, אמרתי, זה טרנס. טרנס קבוע. אתה נמצא בטרנס קבוע. מה שהרב ברנד עושה, כאילו, אבל בעשייה. אצל הרב ברנד... אבל כאילו טרנס של עשייה קבוע, זה המצב הטבעי, זה המצב הקבוע. ובתוך הדבר הזה זה כוחות אדירים, אינסופיים, כמו שאתה בקרב, אתה בקרב, אתה תמיד מוציא כוחות שהם מעבר למה שאתה. זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס.
זה מתאים למה שאמרת.
זה יכולות אדירות, זה יכולות אדירות, ובאמת, כאילו, באמת שקשה להעריך של עשייה. תחשבו ללכת להיות זוג בקטמנדו, לא יודע באיזה חור, בלי כלום, בלי ציוויליזציה, עולם אפילו לא שלישי, רביעי, חמישי, שישי, כבר יש על ספור, ובאמת בלי כלום, ולהיות, להחזיק שם 10-15 שנים, זה רק למעלה מטעם ודעת. זה כוחות עצומים, אדירים, שהם צריכים, מצליח להזיז את העולם, באמת. אבל זה לא הרי. למה זה לא הרי? כי הרי רואה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי את הדרמה. כי בעצם, לפי מה שעולה מהרי, בסופו של דבר, אם אתה בורח מעצמך, אז אתה יכול בעצם ליצור איזשהו מרחב, כאילו מרחב אוטופי, מרחב אידילי, מרחב משיחי, שהוא אינסופי. אבל המרחב הזה בצורה עמוקה, המרחב הזה לא קשור אליך, אתה לא חלק מהסיפור שלו. עכשיו, אם במקרה, עכשיו יש את הצד הפרקטי, בצד הפרקטי, מי שמסוגל לרוץ ספרינט כל הזמן, נכון? ביום סייר, מי כאן היה ביום סיירות? יש את אלה שמצליחים בסוף, נכון? אלה שמגיעים לסיירת מטכ"ל. מה עם אלה שלא מסוגלים לסחוב את השק חול הזה של 50 קילו, לסחוב אותו כאילו פעם אחרי פעם ולרוץ אחרי שהם כבר שפכו מנוע. אז מי שלא נמצא בספרינט, אז הוא בכלל כבר מחוץ לסיפור. אבל לא רק זה, גם אדם שנמצא בספרינט, הוא בעצם במובן עמוק נמצא בסוג של בריחה מתמדת מעצמו. במובן מאוד מאוד עמוק. כי למעשה הוא לא מתעסק בכלל. כלומר, כל ההנחה היא שכשאתה נמצא למעלה מטעם בדעת, אז יהיה תיקון מידות מעליהם, אבל זה לא תיקון מידות, זה בעצם, זה כפה למה כרגית, זה כפייה של אור על המידות. כלומר, זה בעצם, זה אור חזק מאוד שיורד מלמטה למעלה, והוא בעצם מכתיב איך אמורות לראות המידות, ובעצם אנחנו מצלמים את הקומה של הכתר, קופי פסט על החוכמה, קופי פסט על הבינה, קופי פסט על הדעת, וקופי פסט על המידות, ואז אנחנו בעצם מקרינים, כאילו, תבנית, עיצוב, מאוד 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 קשוחה ומסיימת, וככה כאילו יראו המידות. זה לא תהליך שקרה משהו בתוך המידות. אז בעצם המחיר אחד זה שבעצם אין, לא יכול להתרחש כאילו תהליך התפתחות אמיתי של הנפש, היא לא יכולה לגדול. ומחיר שני זה שבעצם זה תמיד יהיה מאוד שבלוני, כי בעצם אין כאן את המקום שהתורה תמיד תיעצר, התורה שבכתב תהפוך לתורה שבעל פה, במובן שהיא לא תוכל לפרוץ, בגלל שבעצם אין את התובנות שמגיעות מתוך מתוך הנפש ומתוך הרוח, מתוך הזר. עכשיו...
אבל זה כזה פוסט-מודרני.
מה?
כי מבחינתם זה לא מעניין.
אנחנו לא בביקורך, אנחנו רק מסבירים את ההבדל בין החסדות לבין הקבלה.
כן.
זה שתי דרכים בעבודת השם, אני לא אמרתי נכון או נכון. זאת אומרת, יש כאן דרכים בעבודת השם.
אבל בריחה זה...
מה? זה דרך בעבודת השם. יש דרך בעבודת השם שמוגדרת על ידי בריחה. זה לא אומר את זה, אני לא מתאר את זה בצורה שיפוטית.
למה? זה פרשנות.
מה? מה? לא, זה לא שיפוטי.
זה פרשנות, להגיד שזה בריחה, זה פרשנות, הם לא יגידו שזה בריחה, נכון?
מה קורה שם? כאילו, מה מתרחש בתהליך של למעלה מטעם ודעת? בלמעלה מטעם ודעת אין צורך בטעם ודעת. אם אין צורך בטעם ודעת, זה אומר שאני לא מטפל בטעם ודעת שלי. הוא אומר, יש לי טעם ודעת, יש את מה שאני חושב על עולם, מה שאני חושב, מה שאני מכיר, מה שאני חווה, מה שאני מרגיש, וכל מה שאני מרגיש וחווה ומבין, זה שייך לנפש הבהמית, לחלק הפסול, לחלק הלא רלוונטי. זה לא חלק מהסיפור. לכן עם מלא, אין נגושיישן, אין דיסקורס, אין שיח, אין כאילו... זה לא איזה בצק שאני מנסה לנוש אותו ולצור ממנו משהו חדש. זה לא חלק מהסיפור, זה לא רלוונטי בכלל לסיפור. הסיפור הוא למעלה, והלמעלה זה יורד למטה. זה לא רק חב"ד, זה גם הרמור, כאילו בנים, לא משנה, יש כאילו הרבה הרבה שיטות של מה שאתה הזאת, אותו פואנטה.
יש לי שאלה, אבל זה כשהם מתנהלים ככה גם כאילו... המציאות הרוחנית מתאימה את עצמה לזה?
כן,
כן. כי אתה רואה שזה עובד
כזה? ברור שזה עובד. ברור, אני לא יודע שזה לא עובד, זה עובד. זה פשוט שאתה צריך להבין כאילו מה המחירים שלה. היתרונות העצומים שלה זה שבעצם האנרגיה שלה היא אנרגיה של למעלה מטעם ודעת. למעלה מטעם ודעת זה כבר בחינות של אינסוף, לכן האנרגיה היא אנרגיה אדירה. כוח הפעולה הוא כוח פעולה עצום, הרבה יותר מאשר כוח הפעולה הרגיל של זאב. תלכי למקובלים ספרדים שכל אדם בתיקונים רגילים, הם כאילו... הם הרבה פחות אנרגטיים מבחינת הזה שלהם. זה מצד אחד. מה המחיר הכבד שמשלמים? לא רק המחיר, יש את המחיר החברתי שכל אלה שלא מצליחים. כל אלה שנופלים בדרך ונושרים, כל הפליטי כיכר ציון שזה יש בכל מערכת. אבל זה המחיר החברתי. אני לא מדבר על המחיר החברתי, אני מדבר עכשיו על עבודת השם. כאילו, מה המחיר בעבודת השם? הם מכרו בבלת השם, זה לא מחיר חברתי. זה מחיר התפתחותי, זה מחיר שבעצם של תקיעת התורה, שבעצם של קיפאון. למה של קיפאון? כי למעשה, איפה המקום שבו התורה המרכז של התורה זה בזהר, זה בתפארת, נכון? המרכז של התורה זה בתפארת. עכשיו, איפה התורה של הפה מתפתחת? בתוך התפארת. אבל אם התפארת לא עוברת תהליכים, אם אין כאילו תהליכים שמתרחשים בתוך הזהר, אז אם אלא כאילו אין חידושי תורה, כאילו זה נכתוב, התורה שבכתב, של הפה הופכת לתורה שבכתב, והיא הופכת למין איזה פלט אימג' כזה. אתם מכירים את הפונקציה הזאת בזה? פלט אימג' ב... מה? פלט אימג' קראתי את זה, לא נכון. בפוטושופ, אתם יודעים, מה קורה בפוטושופ? אתם מכירים? בפוטושופ יש משהו מאוד מעניין. וכאן למדתי את זה. אתה רוצה לאבד, אני לא מבין בזה. הנה, יש לנו כמה מקצועניות שיסבירו לנו. אתה לוקח תמונה, אתה רוצה לאבד אותה, נכון? אתה לוקח תמונה, אתה מוסיף לפילטר כזה, פילטר אחר, מוריד החדשקונים, מוסיף פה, מוסיף קצת צל, קצת טוב, וזה וזה, ומוסיף, והכל זה בפוטושופ, זה כל שכבות, 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 שכבות. נכון? יש לך הרבה שכבות. עכשיו, יש לך תורה שבכתב, אחרי זה יש לך מדרשי הלכה ומדרשי אגדה ומחילתא דרבי עקיבא ומחילתא דרבי אליעזר, ואחרי זה יש לך ספרי בספרא בתוספתא, ועל זה יש לך את המשנה, ובמשנות יש לך את המשנות הקדומות, המשנות המאוחרות, ואחרי זה יש לך גמרא, תודה הראשון, שאלה ממורים, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואחרי זה סבוראים וגאונים וראשונים, ויש לך את ה... ויש לך ראשונים, יש לך ראשוני אשכנז, ויש לך תוספות חכמי אנגליה, ויש לך את רשי ורשבא והרעה והרזה והריף והראש והרמב״ם והרמב״ן, ויש לך אלף אחד זה, ובכולם, ואחרי זה יש לך עד סוף תקופת הראשונים, התחילת האחרונים, הרנסנס, יש לך את הטורים, את הראש ואת הבית יוסף, את הבח והשח והטז והסמה, ויש אלה שמתמקדים, ויש לך המון המון המון, ועל זה יש לך את המדרשים, מדרשי ההלכה, ויש לך את המדרשים המוקדמים, מדרשים מאוחרים, ויש לך תורת הסוד, וצפיפות ההיכלות והמרכבה, ואחרי זה ספר הבאיר, והקנה, והתמונה, ומקורות הראשונים של הזוהר, והאחרונים של הזוהר, וקבלת האחים הכהנים, וקבלת קסטיליה, פרובנס, איטליה, וגרא ורמחל, ויש לך אינסוף, יש לך המון המון מורכבות. עכשיו, כשמגיע פויסק, אז הוא תמיד, פויסק אמיתי, הוא תמיד יודע בדיוק לחלץ מה דאורייתא, מה דרבנן, מה עיקר, מה תפל, מה מנהג, מה הלכה. ויש לו המון 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 גוונים וצורות, ויש לו גם מצד אחד כוח מאוד חזק ידי תירה, ומצד שני גם הבנה של מה זה, גם בתוך המדרשים, הוא יודע איך תתייחס הרבה למדרשים במורה נבוכים, ואיזה מדרש קוראים כפשוטו, איזה מדרש לא קוראים כפשוטו, האם המדרשים כולם מתארים, אם כל סיפור שיש במדרש זה סיפור, סיפור שמתאר מציאות, אז איך אתה מסביר את רבא בבא חנא בפרק הספינה בבבא בתרא, ויש לך הרבה מאוד כאילו ניואנסים באיזה, וכשבן אדם צולל לתוך ים התלמוד ולומד הכל, אז יש לו המון המון דקויות. אבל מה קורה בעולם שלמעלה מטעם ודעת? כל השכבות של הפוטושופ, יש פקודה אחת, קוראים לה flatten image, לוחצים על זה, ואז הכל, פלופ, הופך למשטח אחד, שבו אין שום, משטח אחד בגובה אחיד, שבו אין שום הבדל בין לאכול מצה בתוך שקית, להכניס את המצה לתוך השקית בליל הסדר, נכון? להכניס את המצה בתוך השקית, לבין איסור דאורייתא של לטלטל בעיר בחוץ לארץ, שאין בה עירוב, וזה איסור דאורייתא, ואנשים כאילו זה בגלל שזה, לבין איסורי תורת האחרים של בורר, או איסור שיש עליו מחלוקת עם עברה אליו יצא, או חלק יצא של הדיקור בשבא, אין שום הבדל, הכל באותו רמה. ואם אם רוצאת את המצה מהשקית ולחת אותה לשולחן, אתה כאילו זה בדיוק באותה רמה, במובן העמוק, כי ככה רבי עשה. עכשיו בעצם, מה קרה? קרה שבעצם, מה שקרה זה שבעצם לקחת את כל המורכבות, את כל הבחינות, והשטחת את הכל, ואז בעצם אין לך שום דורת דרבנן גבוה ונמוך, חשוב ופחות חשוב, אין בכלל דיפרנציאציה. והכל, עכשיו, זה מאוד פשוט לעשות את זה אם אתה נמצא למעלה מטעם ודעת, נכון? כי אז באמת הכל כאילו אותו, הכל נמצא לאותו מגש. אבל חוץ מהחטאה, החטאה מטורפת של כאילו, של תורה שבעל פה, כי כל המהות של תורה שבעל פה היא לא כזאת, שהיא דינמית, היא מתפתחת כל הזמן, וכל הזמן מדברת, תורה שבעל פה מסורה לחכמים שבכל דור ודור, ואין דור שבו היא נגמרת, נכון? אין איזה דור מסוים שבו נגמרה תורה שבעל פה. יהיה שביעי, אחרי זה יהיה שמיני, אחרי זה יהיה תשיעי. גם אחרינו, עוד הרבה שנים אחרינו ימשיכו ליצור תורה שבעל פה, נכון? היא לא נגמרת היום. ואז ההבנה הזאת, ההבנה בכלל, ההבנה של התפתחות, היא הבנה שכאילו במקום של מעלה טעם ודעת לא יכולה להיות קיימת, כי אין התפתחות בלמעלה טעם ודעת, למעלה טעם ודעת יש רק הקרנה. הבנת את הבדקות, כאילו איך התורה כאילו יכולה, איך תורה שנכתב, תורה של הפה, כאילו הופכת להיות תורה שבכתב, הופכת להיות קאנון. מה זה קאנוניזציה? יש מושג כזה, המחקרים, מחשמון. יש מושג שנקרא קאנוניזציה, מה זה קאנוניזציה? זה פרק, זה בעצם פרשנות, שהיא פרשנות מטבעה היא גמישה, שאתה הופך אותה לקאנון, כלומר אתה הופך אותה למקור. ברגע שאתה הופך אותה למקור, אתה קורא אותה כמו תהילים, אז בעצם לקחת משהו גמיש וקיבעת אותו. עשית אותו flat an image, כאילו עשית אותו, כאילו נעלת אותו בתוך הדבר הזה, ואז ממנו כבר לא יכול לזוז. כאילו נעלת אותו בתוך... אז זה רק הקדמה.
אתה נשמע שמה קצרת שאין בזה היררכיה, לא נשמע שכאילו שיש בהשלכה.
לא, אין היררכיה, ואז ממה שאין היררכיה, אז ממנה כאילו הכל בו טרמטי. המנהג האחרון הוא מנהג קטן שהוא נחמד, הוא יכול להיות מאוד יפה. איך לכתוב הזמנה לחתונה, הוא באותו, לא בתרמה, אבל כאילו...
כמעט... אבל זה לא באמת כזה
שם. אני מקצין, אני מקצין.
כן, זה לא באמת.
ולא שצל הרי גם אין למעלה מדע ודעת, אני גם מקצין לצד השני. נכון, אני מקצין, אני מקצין בשביל להמחיש, כאילו קצת להמחיש כאילו...
אבל אני מסכים עם העובדות, בפרשנות שלך, או שהם גם
היו... לא, כאילו, אני לא, אני אומר, זה לא, זה לגיטימי לגמרי, אני חושב שאי אפשר... אני חושב שהעוצמה היא כל כך גדולה, העוצמה של למעלה מטעם בדעת, שאני חושב שזה... אני חושב שחברה שאין לה מרכיב של למעלה מטעם בדעת, זו חברה שמפסידה המון, ממש המון. זה עכשיו השמוס לצד השני. חברה שלא יודעת, וזה באמת שמוס כבד מאוד צד השני, חברה שלא יודעת להתאבד על משהו...
זה קטלייפור
שפעם... כן. חברה שלא יודעת להתאבד על משהו, שאין לה כאילו, הכל אצלה זה כזה... כל רבניה... רבני קרי ברי, דובוני אכפת לי כאלה, שכל הזמן כאילו מבינים ומכילים ופה ושם וככה וזה וזה וכל הזמן נפגשי פיוס והאכלה וזה, וחברה שאין לה כאילו יכולת להתאבד על משהו, אין לה יכולת לשרף פקודה, לדפוק את הראש בקיר במשהו, שיהיה לה איזה משהו גרעין קשה, היא חברה חולה, כי היא בעצם היא מנותקת מלמעלה מטעם ודעת, היא מנותקת בכלל מיכולת להיפתח למשהו חדש לגמרי, מיכולת להזיז את העצם. ברור שהלמעלה מטעם ודעת זה מרכיב דרמטי בכל החיים דתיים. אבל באיזשהו מקום צריך להיות איזון בין זון, בין עולמות זעיר אנפין, שזה בעצם עיקר החיים, זה הבעיה של החיים, לבין המקום שלמעלה מטעם ודעת, שהוא צריך להיות תמיד, הוא חשוב מאוד, הוא חיוני, בן אדם באמת על חיים דתיים, בן אדם באמת אין פעולה, כאילו, לפעול, לעשות משהו, אתה צריך כאילו למעלה מטעם ודעת, נכון? אתה צריך כאילו, אתה צריך קצת לתת. כל הדברים שמשנים, מצוות צדקה, היא מאוד קשה. אם אתה לא לפעמים קורא, נותן ממה שאין לך, אז אתה כאילו, אתה נשאר כזה בתוך ה... יש הרבה דברים שאדם צריך לתת ממה שאין לו. ובשביל לפתוח את המקום הזה של למעלה מטעם ודעת.
זה משהו מעלה אבל, ולהיות כל הזמן למעלה מטעם ודעת,
להיות
כספרינט
כל הזמן? לא. כל הזמן לא. כי יש בזה משהו, אתה מקפיא, זה פריז כזה, זה הקפאת מצב, ואז בעצם ממילא אתה... לא שם לב עד כמה דברים תקועים, עד כמה כאילו בעצם...
שאלה אם זה פועל, כאילו, באיזה רובד זה פועל. זה מתרצה כל הדרכה שזה לא... שאין פה פעולה שהיא רב-ממדית.
לא, זה פועל עד למטה, זה פועל עד למטה בצורה כפייתית, לא בצורה התפתחותית, וזה הבדל עצום. בואו ננסה להבין למה, בואו ננסה להבין כאילו מה... למה כל כך חשוב שהפוקוס אצל הרי נמצא דווקא בזה רמפים? אתה לדבר דרך קצרה כמה קצת פרצופים הנאחזים ונשרשים ויוצאים פרצוף זעיר אנפין. זאת אומרת, אנחנו נדבר, עכשיו הארי הולך לדבר הרבה, הוא כן הולך להתעסק הרבה בלתאר את המורכבות שזעיר אנפין עובר. זעיר אנפין הולך לקבל עכשיו בתהליך ההתפתחות שלו, הוא הולך לקבל הרבה, הוא הולך להתפתח, להיות יותר ויותר מורכב. הוא הולך לקבל גם צדדים עליונים שמעליו, הוא הולך לקבל את אחורי אבא ואמא, שמהם הוא יקבל את התורה, את המוסר, נכון? דיברנו על אחורי אבא ואחורי אמא, שנובנות חוכמה של מעל התורה, שבעצם כל התורה, כל הצד החוק שבתורה, כל תרי"ג מצוות לכולם קשורים לאחורי אמא, ומצד שני כל הצד המוסרי שבתורה. הצד של החצי הראשון של שמות וספר דברים, זה צד ששייך חזק מאוד לאחורי אמא, את כולם הוא הולך לקבל. והם אחרי זה התבטאו אצלו, כאשר הוא לקבל את הערת אבא ואמא, אז אחורי אבא ואחורי אמא, הם יהפכו להיות יעקב ורחל, נכון? הם יהפכו להיות ממשיך יעקב ורחל. ואמא תצא גם לאה, אבל כאילו, אחורי אבא ואחורי אמא יהפכו להיות ממשיך יעקב ורחל. אבל מה אומר כאן הארי? הפוקוס זה לא יעקב ורחל, הפוקוס הזה זעיר אנפין, זה המוקד, המוקד זה פה. זעיר אנפין. אנחנו תמיד הפוקוס שלנו פה. גם כאשר אנחנו כן... בואו, אני כבר לא רואה את החברה. גם כאשר אנחנו כן... גם כאשר אנחנו נתפתח ונתעסק בהתפרטות ובגדילה ובמורכבות, שזה נותן צומח אליה, אנחנו תמיד הפוקוס שלנו נמצא בזה נותן. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי בעצם זה נותן זה המנוע הכי בסיסי של, זה המנוע הכי בסיסי של האישיות. מה מאפיין את זה נותן? זה נותן הוא שייך, כאילו בנפש, לכוח של היצירה. זה הכוח שבנפש, הכוח שמסוגל, הכוח הלומד, הכוח הסקרן, הכוח המגלה, הכוח של היצירה העצמית, הכוח של האינדיבידואל. נכון, ילד קטן, עושים אחד מהמרתקים שנמצאים אצל ילדים קטנים, כשאתה מסתכל על ילד קטן, הם כל הזמן מנסים דברים, משחקים, פותחים, צובעים, צובעים את הקיר, צובעים איך זה עובד, איך זה נראה שאני מצייר על היד, איך זה שאני מצייר על הבגדים, מה קורה שאני דופק משהו, מה קורה שאני משחק עם הפלאפון של אבא ומנסה לצלם ומנסה להזיז, או כבר ראיתי קובעת השפחה שלי שפותחת ספר ומנסה לפתוח את זה. עם הספר, הם כל הזמן מנסים, כאילו, כל הזמן, כאילו, אתה יודע, אחי, אני מתוח, כאילו, אני מתוח ספר, לנסות להגיד, תראה תמונה, נכון זה כאילו? עכשיו, הילד, יש לו סקרנות טבעית, הוא באופן טבעי, נכון? יש לנו כאן כלי תקשורת, ספר לנו. מה זה ילד? ילד לומד, ילד זה יצור לומד, הוא כל הזמן סקרן, כל הזמן מעניין אותו. מעניין אותו, לבד מעניין אותו. מה קורה? הוא קורא, הוא מחפש, הוא מתחיל לקרוא, וזה, אצלנו מלאכי הקטן, אז הוא קורא, הוא לא יודע, הוא יודע אותיות, לא יודע לקרוא, אבל הוא קורא את כל הספר שקראת לו, אז הוא קורא אותו. כאילו, הוא זוכר בעל פה מה כתוב בכל דף, והוא עובר וקורא, ככה, ככה עובד ילד קטן. כאילו, הוא פשוט קורא. ואז הוא אומר לי, אבא, כתוב כאן ככה, אז אמרתי לו, לא, זה פשוט רע מתחת. אבל הוא סקרן והוא קורא, זה, עכשיו, הסקרנות, היצירה העצמית, זה הגזע. זה בעצם, זה כמו גזע, שבגזע הזה יש אנרגיה, יש אירוס, יש אנרגיה שהוא שואב מהענפים, מהשורשים, אחרי זה נראה איפה הוא שואב את זה, וזה בעצם כוח חיים אדיר שבעצם נותן לצמוח למטה, נותן לצמוח מלמטה למעלה. אחרי זה, אחרי שיש כאילו אנרגיה בתוך הגזע, היא תתחיל כאילו לשלוח ענפים, להתחיל להתפתח הצידה, ואז הוא יתחיל לאט לאט לגלות את כל הצדים האחרים שלו. הוא יתחיל לגלות קודם כל, הוא יתחיל לגלות את הדבר שלו, הוא יתחיל לגלות את הנוקבה שלו, את רחל, כאילו זה הדבר הראשון. נכון, ילדים עד כיתה A, הם רבים הבנות. הוא הציק לי, הוא זה, הוא הילד הכי מעצבן, הוא פה, הוא שם וזה וזה, ומה קורה בכיתה ו'? מתחילים לשלוח פתקים, נכון? מתחילים כאילו, מי כיתה ו'? מתחילים כאילו לרדוף אחד אחרי השני. עד כיתה A זה שלב המריבה, פתאום, עכשיו, מה קורה בכיתה ו'? שפתאום מתחילה... מה קורה בשלב של הבשלות המינית? זה לא רק תהליך פיזיולוגי-ביולוגי שעובר לבן אדם. זה גם תהליך קוגניטיבי, שפתאום התודעה שלו נפתחת לקלוט בתוכו, קודם כל, את הצד... האישה מתחילה לזהות את היסודות הזכרים שנמצאים בתוך הנפש, אחרי זה הרוח, אחרי זה הנשמה שלה, וגם הזכר, הזר, מתחיל לגלות לאט לאט דרך המוחין שהוא מקבל את היסודות הנקביים שנמצאים בתוכו. בהתחלה בנקודה, רחל היא רק נקודה, תהליכים ארוכים עד שתעבור להיות אישה, עד שהיא מסוגל להגיע למצב של נישואים. מסירה, אחור ואחור, פנים פנים, כאילו תהליכים ארוכים. אבל בעצם לאט לאט הוא מתחיל לגדול, אבל כל התהליך הזה הוא למעשה תהליך שיכול להתרחש כמו שהוא מתרחש מתוך זרע פין. עכשיו אחרי זה הוא יתחיל לקבל כן, חלק מהגדילה שלו זה בעצם זה ההורים. הוא יגלה את יסודות ההורות שנמצאים בתוכו, נכון? הוא הרי הפרצוף השורשי, הוא כרגע מרכז הסיפור, ובתוך הפרצוף השורשי הזה הוא התחיל לגלות את בחינת ההורים שבתוכו, הוא התחיל לגלות מה זה אמא בתוכו, מה זה אבא בתוכו. למה גיל ההתבגרות זה הגיל הכי קשה ביחסי הורים וילדים? הרבה יותר מהגיל הקטן. כי בעצם, למה הכי הרבה מריבות עם אבא ואמא זה מריבות של גיל ההתבגרות? מה קורה בגיל ההתבגרות? בגיל ההתבגרות פתאום אדם מתחיל לגלות את האמא ואבא שבתוכו ומתחיל עימות. בין האימג' בין הדימוי, בין הארכיטיפ של האימא שמתגלה בתוכי לבין האימא הממשית. זה מתחיל עימות קשה מאוד בין האבא שבתוכי שמתחיל להתעורר לבין האבא הממשי. אז מתחיל הכסח. כל עוד בתוכי לא היה אבא ואימא, כאילו הנפש עוד לא גדלה, עוד לא קיבלה את בחינת הרוח, עוד לא קיבלה את אחורי אבא ואימא, לא היה את העימות הזה, אז בעצם כאילו יש רק הורים, והילד וההורים זה סימביוזה מוחלטת, ואין שום עימות. רבים על הקרונפלקס, על מתי הלכת לישון, אני כל הזמן רבים על מי נקה, רבים בין האחים, אבל זה לא עימות מהותי. אמא ואבא לא מאיימים על הזהות של הילד, כל עוד הוא קטן. מתי הם מאיימים על הזהות שלו? כאשר פתאום הוא אומר, וואלה, זה אמא? אולי אמא זה משהו אחר. אולי אני, כשאני אמא, אני אתנהג אחרת, אומרת האישה.
והבן אומר, כשאני אבא נתנהג אחר, אני לא יהיה כמו אבא הזה. והעימות הזה מתחיל, כאשר הוא בעצם מתחיל להפנים, עכשיו, איך זה מתפתח? איך פתאום הוא מגלה בתוכו את סודות ההורים? הוא הרי כל הזמן קיבל הערה מההורים. כל הזמן הוא קיבל מהם אורות, קיבל את האחוריים שלהם. מה זה האחוריים? לצד של הדין, לצד הקשה. הוא קיבל מהם כאילו גם דין וגם חסד, הוא קיבל מהם כל מהזמן הערות, הוא מתחיל להפנים. ברגע שהוא מתחיל להפנים, זה הופך להיות חלק ממנו.
את מה
הוא
מפנים? את הדימוי של הארץ, לא?
הוא מפנים, בהתחלה רק את מה שהם נותנים לו, אבל לאט לאט זה מתחיל להיות...
דימוי פנימי.
בתורת השם חפצו, בוא נראה, ניקח דוגמה בתורה. כתוב כי בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. שתמיד חכם, בהתחלה הוא לומד רק את תורת השם, חפצו בתורת השם. לומד רק את התורה שהוא מקבל מבחוץ. ומה קורה אחרי תהליך ארוך? ובתורתו יגיע יומם ולילה, הופכת להיות תורה שלו. נכון, זה הגמרא. הגמרא אומרת, בתחילה תורת השם, ואחרי זה תורתו. ועכשיו, אז אומר, אז אין פה נתגדל, פרצופי המשנה יתחילו לגדול, יתחילו להתפתח מערכות יחסים. עכשיו, מה שמעניין, זה צריך לזכור שגם כאשר יתחילו להתפתח פרצופי המשנה, והוא יתחיל המערכת תתחיל להיות יותר ויותר מורכבת, גם אז תמיד צריך לשמור על זרע פין. למה? למה זרע פין תמיד צריך לשמור את הפוקוס עליו? כי מה הסכנה הכי גדולה בתהליך התפתחות? הסכנה הכי גדולה שבן אדם, חלק מההתפתחות שלו, הוא מתרגל לקבל הרבה מבחוץ. הוא מתרגל, שמע בנים עושה אביך ואל תיטוש תורת אמך. הוא מתרגל לקבל המון מבחוץ. עכשיו, החוץ, יש לקבל מבחוץ, יש בזה תמיד מרכיב של דין. קבלת עוד, נכון? קבלת עוד. עיקר העניין זה קבלת עוד, זה האתוס. אתה מקבל עוד, ויש בזה מרכיב חזק מאוד של דין. בוא ניקח דוגמת ילד בבית ספר. מה קורה? ילד בבית ספר, הוא מגיע לבית ספר, כולו מלא סקרנות, כולו כאילו אוסף נמלים, אוסף תולעים, יש לו אפרוח, הוא מוציא כאילו של שולים מהדשא, ונותן לו לאכול. כל הזמן מלא 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 סקרנות. מה קורה בבית ספר? מבחנים, לימודים, מורים. מה הרבה פעמים קורה כאילו עד כיתה ד' ה'? שילדים מתחילים לשנוא את הבית ספר. למה הם שונאים את הבית ספר? יש התנגדות חריפה, כי הם מקבלים משהו מבחוץ, זה לא הלמידה הטבעית שלהם. זה לא מה שהם רוצים, אלא זה משהו שכפו עליהם, וגם יש מסגרת מאוד 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 קשה, שכופה עליהם עמידה בלוחות זמנים, וזה וזה וזה. עכשיו, מצד אחד יש לזה המון יתרונות, כי זה מה שמפתח את הילד. מצד שני, מה קורה, מה המחיר הכבד שמשלמים? שילדים מתחילים לשנוא את הלימודים. הם מרגישים שזה כפוי, ואז מה שקורה זה שהם לא רק כופים, הלימודים האלה בעצם מחניקים את הגרעין הכי יסודי של זרע פין. הם בעצם שוכחים את הסקרנות הטבעית שלהם, את הלמידה, את ההתפתחות הטבעית שלהם. נכון? עכשיו, גם אם זה מרצון זה קורה. מה קורה לישיבה בוחר שמגיע לישיבה? ולומד, 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 לומד. יושב, נשאר סדר לילה עד מאוחר, יושב, לומד, מסיים מסכתות, עושה סיום כל חודשיים. וזה, ומשתתף בשיעור כללי, ונכנס לכל השיעורים, ומסכם, וכל הזמן ממש מתמסר. עכשיו הוא מקבל, 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 מקבל. נכון? כל הזמן מקבל למעלה מטעם ודעת, עוד דרך טעם ודעת. כל הזמן מקבל, מקבל, מקבל. מה הרבה פעמים יכול להיות שהוא שוכח תוך כדי התהליך הזה? הוא שוכח את עצמו. מי הוא בתוך הסיפור הזה? האם הוא שייך לסיפור הזה, לא שייך לסיפור הזה? האם הוא בכלל עבר איזשהו תהליך, או שהכל היה מלמעלה? ולפעמים קורה מצב שאדם שנים, שנים, שנים מקבל ומתמלא מבחוץ, ובעצם ההתפתחות שלו, התפתחות של פרצופי המשנה, התפתחות של המוחין, התפתחות של הערת הקטע, הערת המוחין, גם הערה מלמעלה וגם הערה של כל הענפים, אבל הגזע עצמו מאוד מאוד חלש. הוא מחזיק המון, הוא נהיה חמון, חמון עושה ספרים, יש לו המון ידע, המון אינפורמציה, המון שליטה, המון. הוא יודע הרבה, הוא יכול לחזור בזה וזה וזה. אבל בפנים הגזע מאוד 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 חלש. אז זרע פין מאוד 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 לא מפותח.
איך זה קרה להבנתי בתהליך הלמידה
שפתאום הזרע פין? שבעצם כל הפוקוס מתחיל להיות בהערות שמגיעים מאבא ואמא, וזרע פין פתאום מפסיק...
אבל הוא לא מגיב לזה
כמו לא, הוא מפסיק לעבור... כי יכול לקרות שהוא יפסיק לעשות את התהליכים העצמיים שלו, תהליכי עיבור הניקה מוחים, הוא יפסיק לעשות אותם, ואז יהיה פיתוח חזק מאוד של הענפים ושל כל פרצופי המשנה. הוא נהיה בן אדם מאוד מתוחכם, מאוד חכם, מאוד יודע, למדן, אינטלקטואל, כאילו יש בו משהו מאוד מאוד חזק. אבל מה קורה ברגע שיוצא מהישיבה וקצת יוצא לעולם? פתאום ברגע אחד יש איזו סופה שמרסקת את הכל. למה? כי שום דבר, כאילו, הענף המרכזי הוא ענף שלא התפתח. התפתחו כל הפיגומים, אבל הציר המרכזי לא התפתח. הציר המרכזי נשאר מאוד מאוד חלש. כלומר, הוא לא שמר כל הזמן על התפתחות, על ההוויה. יש איזה, הדימוי של זה, דיברנו על דיברנו פעם על הדרך הרביעית, על גורדף. זוכרים שדיברנו פעם על גורדף? גורדף היה אחד מגדולי האזוטרים של אירופה במחצית הראשונה של המאה ה-20. תלמידו מפורסם פדי אוספנסקי, כתב ספר מאוד מפורסם שנקרא הדרך הרביעית. יש עד היום סדנות של הדרך הרביעית בתל אביב. צעירותי השתתפתי בכמה כאלה, באמת סדרה אחת צרוף, אבל מאוד מעניין. אבל יש לו שם רעיון אחד מאוד יפה, שככה מה שזה, הוא בא ואומר, בשפה אחרת,
שכל... מה זה שאתה מוכן להתלמה?
התנועות האזוטריות זה שם כולל, כשמדברים על התנועות האזוטריות זה שם כולל לסדרה, לקבוצה של כמה תנועות. שעיקר הפריחה שלהם היה סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. תחילת המאה ה-20, לדוגמה, רודולף שטיינר, האנתרופוסופיה, התיאוסופיה, הדרך הרביעית של פדי אוספנסקי. יש כאילו כמה, יש כמה וכמה תנועות כאלה שצמחו באירופה. זה בעצם תנועות של אירופה עברה תהליך חריף מאוד של חילון, נכון? במאה ה-18 וה-19 בעיקר. תהליך חריף מאוד של חילון, של השכלה, של מדע והכל וזה וזה. ואנשים שהיה להם כאילו דרישה רוחנית מאוד מאוד חזקה, התחילו בחיפושים מיסטיים. אז בעצם התנועות האלו זה כל מיני תנועות מיסטיות שמה שהם עשו, הם לא חזרו לדת, הם לא חזרו לא לקתוליות ולא לפרוטסטנטיות וגם לא לדתות אחרות. מה שהם עשו זה בעצם זה לאסוף טכניקות מיסטיות מכל מיני כיוונים, מהגנוזיס, מהתורות של הרמטיות מצריות, מהמזרח הרחוק, מהנצרות, מהנצרות הקדומה. הנצרות הקדומה היה בהמון המון תנועות מיסטיות. האינקוויזיציה במקור לא נוסדה נגד היהודים, נכון? נוסדה נגד כתות מצריות, כתות נוצריות סוטות שחיפשו ישועה לא דרך הכנסייה. ואותם רדפו, אחרי זה, זה היה ארגון כל כך מוצלח, השתמשו בו גם נגד היהודים. חבל לפרק אם יש חילה כל כך אפקטיבית. אבל זה המקום, ובעצם התנועות הללו הם אגרו המון ידע מיסטי, בכל מיני שיטות.
הם היו חילוניות?
הם חילוניות, אבל תחילות במובן כזה כמו בונים חופשיים, כאילו שמאמינים בכוח עליון, באנרגיות. מה?
New Age.
זה המקור של New Age, זה בתנועות האזוטריות אירופאיות. הם כאילו, הם המקור של New Age בתחילת המאה ה-20. ה-New Age הוא יותר החצי השני של המאה ה-20, אבל בתחילת המאה ה-20 זה... עכשיו, אצל אוספנסקי יש לו באמת משהו אחד מעניין, הוא מדבר על זה שיש שני ערוצי התפתחות לאדם. אדם גדל במהות ובאישיות. במהות ובאישיות. זאת אומרת, כל אחד יש לו גיל. יש לו גיל... מה זה האישיות? האישיות זה כל הכישורים החברתיים. יש לך תעודת בגרות טובה, התפתחת באישיות. יש לך דוקטורט, התפתחת באישיות. יש לך חברים, יש לך עבודה טובה, התפתחת באישיות. אתה פורסם, התפתחת... כל הכישורים החיצוניים החברתיים. אבל המהות זה הנפש שלך, זה מי שאתה באמת.
ששמת שינוי?
מה שהם טענו, שהוא היה חצי מדען כזה גורדף, הוא בעצם טוען שהוא בדק כל מיני אנשים, הוא גילה שאצל רוב האירופאים, ההתפתחות של המהות נעצרת בין גיל 7 לגיל 9, משהו כזה. רוב הילדים נשארים בגיל רגשי של גיל 9. הם מתפתחים, נהיים פרופסורים, קצינים בכירים, ואז זה הביא כל מיני דוגמאות של איך קוראים לו. אז זה גם הופיע אצל, זה מעניין, זה הופיע גם אצל, גם אצל ג'יימס, אם אני זוכר נכון. ביסמרק לדוגמה, מצביא אדיר, ענק והכל, שהיה לו התקפי בכי מטורפים, באמצע הלילה הוא היה נשבר, בוכה, מיילל. ובמשך היום, כאילו, זה מצביא, כאילו, ששוטף, חורך, מחסל מיליונים וכובש מאות קילומטרים בככה. כלומר, זה אנשים עם המון עוצמה, המון יכולת אישית, המון התפתחות, המון ידע, מדענים, זוכי פרס נובל והכל, שהם מאוד מאוד מצליחנים, אבל בפנים הם תינוקות קטנים, הם כאילו ילדים קטנים לא מפותחים, כאילו, המהות שלהם ממש 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 משותקת. הם נשארים בגיל 9. הם ישרים, עכשיו, איפה זה בא? זה בא לידי ביטוי, כאילו, שבאדם כזה בצורה של משבר. יש איזה מישהו ש...
משהו.
יש איזה מישהו שהוא... אני זוכר שהיה בכיר מאוד 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 בבנק ישראל, לפני כמה שנים טובות. וחשפו לו, חשפו איזשהו, כנראה, מעילה או איזשהו עונה בכספים, ולא לוררן אותו. הבן אדם באמצע הרעיון מתחיל חוטף התקף זעם, מתחיל לבכות, באמצע הרעיון, בערוץ 2, זה היה לפני זה כמה שנים. זה היה מאוד מפורש, שאתה אומר לעצמך, איך אוכל בעיניים? כל כך הרבה רקורד וזה שמתחיל להתפרק כמו ילד קטן, זה בדיוק המקום הזה, כאילו בפנים, יש ילד קטן ומבועל, שלא... עכשיו כל זה קורה ממצב שזרם פין, כאילו, אני ציירתי אותו כאן ענק. בדרך כלל יותר קטן. נכון? שזר אנפין הוא מאוד מאוד מצומצם, והוא לא מתפתח. זר
אנפין, תשמור כאלו.
נכון, זר אנפין, פנים קטנות. אבל היסוד של האישיות זה... עכשיו, אצל הארי היסוד של האישיות זה זר אנפין. כמו זה הבסיס, הוא צריך להיות חזק. אם הוא לא חזק, כל מה שיבוא אחר כך, זה...
יכול להיות שהוא מאוד חזק שאין לו שום מצגים בחיים, כלומר, מצב הופכי?
יש מצבים הופכים, נכון. אז דיברנו על לפירסי, כזה שכתב את זלן אמנות החזקת אופנוע. אז הוא בעצם טוען שאצל האינדיאנים זה הפוך. הצ'יפים האינדיאנים, יש אנשים כאילו שהוא צ'יף, אבל הוא ענף לבית. ויש לו יכול, הוא רופא, הוא יכול לרפא, יש לו יכולות מגיות, ויכולות מיסטיות במזרח. אנשים כאילו עם יכולות מיסטיות מטורפות, עם יכולות נפשיות. ענף לבית הם גמורים. לא יודעים לקרוא. כאילו עם התפתחות עצומה של הנפש, בלי שום כישורים... שום קישורים חיצוניים. עכשיו, זה גם משהו, הרבה פעמים אתה יכול לראות, לפעמים אתה פוגש צדיקים כאלה, שהם באמת צדיקים, אבל משהו כאילו מאוד מאוד, משהו בתקשורת, כאילו אתה מנסה קצת לחלוב יותר מאשר איזשהו
דבר כזה.
מה? למה אתה זה? אבל אתה מנסה כאילו זה, יש משהו כאילו מאוד מאוד מאוד... משהו כאילו מאוד פשוט, מאוד כאילו... מאוד עממי, אבל כאילו בפנים עוצמה מאוד מאוד חזקה. כאילו זה זרם פיל מפותח, בלי כאילו...
לפי הארי מה צריך לעשות, כאילו?
אצל הארי
יש לו איזה
אומר,
איך אני
מוצאים
את
הזר אנפין? אצל הארי זה הכל. אנחנו לאט לאט, זר אנפין, יעקב, רחל, אנחנו בונים את הכל, בונים את כל הצינות. שוויה שוויה.
אני מדבר על המודל, אני מדבר על
הכלולה, מה אני צריך לעשות? תלוי מה, יש לך תפילת יום חול, יש לך תפילת שבת, יש לך... זר אנפין לדוגמה, איפה הוא מופיע? תפילת שבת בבוקר, אז זה המקום של זר אנפין. נכון, כל הפרצפים האחרים הם... יעקב ורחל בעיקר בתפילות של יום חול, תפילות של יום חול, תפילת שבת בבוקר, תפילה של זר אנפין. זר אנפין הוא שייך למקום יותר, נגיע אחרי, יש לנו עוד כמה שנים להגיע לתפילות וזה, אבל כאילו, לאט לאט. מה? לא, זה כל הזמן לפי הרי. כי עיבור אליקה מוכרין זה ברור שזה בשנים ראשון של ילד, אבל התהליך הזה צריך להיות כל הזמן. הוא צריך להמשיך, כן, הוא צריך כל הזמן להיות בתוך ה...
כל הפרצופים שהם באצילות, כמה בעצם אנחנו שזה באצילות?
מה?
הפרצופים שהם באצילות. יש גם פרצופים בכל עולם או שזה רק...
לא, אנחנו, כל הסיפור שלנו זה באצילות. אחרי זה כאילו נימד איך האצילות משפיע על הביאה, על הרמות על הביאה. עכשיו, אז אמרנו, חלק מהמורכבות, חלק מההתפתחות של הפרצופים, זה בעצם, זה גם מורכבות מגדרית. זאת אומרת, אם... תקופה של מפאי, אז היה ברור מי זה הגבר ומי זה, נכון, המאצ'ו, זה ה... מי זה הגבר, גבר, מי זה האישה, אישה. אז לאט אצל הארי עשית נהיה מסובך. נכון, והגר"א אומר שישראל זה זכר שבזכר, יעקב זה נקבה שבזכר, לאה היא זכר שבנקבה ורחל היא נקבה שבנקבה. זאת אומרת, יש הרבה מורכבויות.
מי אומר את זה?
זה אצל הגר"א. יש הרבה מורכבויות שבעצם מתפתחות כאילו בצורה... בתוך הנפש, בין לסודות זכרים לסודות נקבים. עכשיו, מה שאמרנו שבעצם המרכז הזה, הוא אמנם אמור לשרת, המרכז של זר אנפין אמור לשרת את פרצופי המשנה, אבל תמיד צריך לזכור שהמשימה החשובה היא זה שהמרכז הזה לא ייעלם. שיהיה תשומת לב למרכז. כי אם הילד גדל, בשלב מסוים הוא מפסיק לאהוב ללמוד, אז זה אומר שאין לו לב, אין לו מרכז, אין לו תנועה פנימית של עץ שמחובר לשורשים ויונק וכאילו ופותח את הענפים שלו. זה אומר שמשהו כאן כאילו נתקע בעסק. נכון? עכשיו, חלק ממה... עכשיו, הדבר הזה הוא נכון לא רק ב... נכון גם בזוגיות. הרבה פעמים זוגיות מתחילה מתוך מקום שזה רמפין, מתוך מקום כאילו אמיתי של כאילו של... חדוות גילוי וחשיפה וכאילו משהו חדש, בני זוג מגלים אחד השני ואז פתאום מה קורה? נכון? אחרי שמתחתנים אז מתחילים אחורי, מה זה אחורי אבא ואחורי אמא בזוגיות? זה כל המחויבויות, יש מחויבות של פרנסה ונגיד ישך ליעקב צריך להביא כסף הביתה, צריך ללכת לעבוד צריך לרוץ לבוקר, יש קריירה יש לסגור את הראש ויש את המחויבות, מה זה המחויבות של אחורי אמא? זה המחויבות של המשפחה יש ילדים, יש טיטולים, יש בלגן, יש לילד הזה ואת הזה, והם רבים, והם רבים. ממשיכים לרבים, הם עדיין רבים. פה, בשם הזה. ואז מה קורה לבני הזוג שיש להם כל הזמן, שאחורי אבא, שיש יעקב ורחל, מתחילים כאילו להשתלט על המערכת? מה קורה לאט לאט? יוצא שבעצם המערכת הזוגית, היא הופכת להיות כולה מערכת של... מערכת של... מה?
הישרדות.
הישרדותית, שבעצם כל הזמן... מערכת של תחזוקה, תחזוקה בלתי פוסקת. כל הזמן תחזוקה, כל הזמן עבודה, עבודה. תחזק, 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 תחזק. וכל מה שקרה בהתפתחות של הפרט, של אינדיבידואל, שבעצם לאט לאט הזרם בין אח מתכווץ, יש לו כאילו... התפתחו פרצופי משנה, אבל המקום היצירתי, הסקרן, הפתוח, הלומד, המתפתח, הולך וכאילו נשחק, הולך וקטן, אז מה קורה כאילו אותו דבר בזוגיות? שבעצם זוגיות הופכת להיות כאילו מין איזה מרוץ אינסופי של חיים, שאין בו זמן, אין בו אנרגיה, שום דבר, ואז הוא בעצם מתרוקן, כאילו, אז גם שם, כאילו, הגזע המרכזי הולך ומצטמק, הולך, ו... הולך וקטן, הולך ומאבד את החיות ומהכוח שלו, ובעצם כאילו כל האחורי הבבים כאילו משתלטים על הכל, והופכים להיות, המערכת כולה הופכת להיות מערכת של מחויבות. מערכת שיש בה, שיש בה עכשיו, אז בעצם אנחנו צריכים להבין מהי הדרך הנכונה, כאילו איך באמת בנויה מערכת ההתלבשות. כלומר, כשאנחנו רוצים עכשיו לחשוב על איך בצורה נכונה צריך לבנות את פרצופי ההתלבשות, אז השאלה היא כאילו איך הדבר הזה צריך להיות בנוי. כאילו איך אנחנו באמת כאילו צריכים בצורה נכונה לבנות את, לבנות את ההתלבשות. אז בואו שנייה נקרא. עוד פעם. ונמצא, אני עוד בפסקה, כאילו, השנייה או השלישית. ונמצא, כי שני בחינות מוחין הנזכרים לאל, שהם אותם מלובשים בנצח עוד יסוד דאבא, אותם מלובשים בנצח עוד יסוד דאמא, כולם הם לצורך זרע בן עצמו, הנקרא ישראל. אמנם אחר כך, הוצא הרמים גם לצורך שאר הפרצופים הנזכרים הנחזים, כמו שנדבר. ויש שני הנקבות שהם רחל ולאה. יוצאות, ולעשות מנערת המוחים דני דאמא, שהיא נקבה גם כן. זאת אומרת, הערה שני דאמא, הנה, הני דאמא, הוא בעצם יוצר את רחל ואת לאה. אתם רואים כאילו? זה בעצם האדום הזה, אם אתה ממשיך אותו, כאילו מגיע מכאן, וכאילו הוא יוצר רחל ויוצר אליה. זה הני דאמא.
מתחילה שכתוב שני
הנקבות
ולא שתי הנקבות?
כן. והנה שני הקבוצות שהם לאה ורחל יוצאות לעשות מנערת המוחין דני דאמא, שהיא נקבה גם כן, אבל זכר שהוא יעקב יוצא מנערת המוחין דני דאבא, יעקב יוצא מיני דאבא, אתם רואים? מכאן, מיני דאבא, מהצד השני. שהוא זכר כמוהו. והנה המוחין שנמצא דאבא ואותם מתפשטים עד מקום חזה לזרע פין, היו מתלבשים תוך שני לבושים. והם בלבוש נצח עוד יסוד דאבא, אשר תוך לבוש נצח עוד יסוד דאמא. ולכן לא יכול אור המוחין להיר מחוץ לזרע פין ולהוציא שם פרצוף אחר, כי אם מבחינת למשל זרע פין עצמו, יהיו שלושה לבושים. ואין לוחות באור לעבור דרך שלושה לבושים, עושה שם פרצוף אחר. רק כשמתפשטים לחזה ולמטה, אז מוח הדעת דאבא, אין לו רק לבוש אחד ביסוד דאבא, כי יסוד אמא כבר נגמר במקום החזה, ולכן יש בו כוח להוציא אורו מחוץ לזרע פין מצד הפנים שלו, עושה שם פרצוף יעקב. כלומר, אם אני עכשיו מצייר את זה, לא רוצה להוריד את הדף, אבל אם נגיד אני אצייר את זה כאילו כאן, כאן בצד, בעצם יש לי, אני עכשיו כאילו, אצייר את זה כדוגמה, יש לי כאילו את ההערה של אמא, שיורדת עד החזה, ובתוכה, זה הני דאמא, בתוכה יש את הני, את הני של אבא, נכון? את שלושת הקווים של אבא, שיורדים בתוך הדבר הזה, וכאן בחזה כאילו כל העסק הזה נגמר, אבל רק בחזה יש פקיעה של, 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 של יסוד אבא שהוא ארוך, שהוא בולט, והוא ממנו יוצא יעקב. עכשיו בעצם מה זה אומר? הקו של החזה, לא קו החזה, קו האמצע, אצל הארי הוא קו מאוד חשוב, וזה בעצם הקו של השרפת. מה זה הקו של השרפת? הקו של השרפת הוא מצד אחד, נמצא מתחת למפתח הלב, נכון? קצת יותר נמוך. עכשיו שימו לב, הארי מצד, לפעמים הארי מחלק את הגוף לשלושה חלקים, כי הוא לחלק של המוחין. המוחין זה עד, יש לנו את המוח חוכמה, בינה ודעת, שדעת זה... תלוי בארי חנפין זה, בארי זה בגרון, ואבא ואמא הדעת נמצא כאילו יותר באמצע. ואז יש לנו את המוחין, את הגוף, שזה החסד לגבורת תפארת, עד ה... נגיד עד ה... עד הזה, ואת החלק התחתון, שזה נצח עוד יסוד. ולפעמים, תלוי כאילו איך זה, ולפעמים החלוקה היא אחרת, שבעצם מחלקים את הגוף לשניים, חלק גרון וחלק תחתון, שהאמצע זה השרפת. עכשיו, עכשיו, יש משהו מאוד מעניין בהבחנה בין החלקים הללו. מצד אחד, כל הרגשות שלנו, החלומות, התודעה, ההכרה, המוחים, כולנו נמצאים בחלק העליון. יש לנו את הלב, יש לנו את התודעה, את ההכרה, את הכל, בעצם כל החלקים הגבוהים, יכולת ההפשטה שלנו, יכולת החשיבה שלנו, יכולת האמפתיה, כל התפקודים, אנשים הגבוהים נמצאים בעצם בחלק העליון של במחצית העליונה. מה נמצא במחצית התחתונה? כל התפקודים כאילו הגופנים, מערכת העיכול, מערכת המין, ההליכה, התנועה, בעצם כל התפקודים הגופנים נמצאים שם. עכשיו, יש כאן שאלה לכאורה, מה יותר מואר? האם מה שיותר מואר זה החלק העליון, או מה שיותר מואר זה החלק התחתון? איזה חלק יותר מואר? מה אתם חושבים?
העליון.
למה?
כאילו הכל קורה שם.
מה זאת אומרת הכל קורה שם?
שמעת, כל הדברים הפנימיים, כל זה שם. כל זה בעצם השלכה של המוח.
בעצם מה שאתה אומר, שבעצם באיזשהו מקום, בחלק התחתון, מתחת השרפת, כאילו זה רק השלכה של מה שקורה בחלק העליון. איזה עוד הבדל יש? כאילו, מה עוד אפשר להגיד?
אני שמעתי פעם
שדיברתי
את ההפך, שדווקא החלק התחתון יותר מואר, כי הוא כביכול הכי אין בו התערבות של האדם.
צריך המון אנרגיה בשביל להזיז אותו.
רוח חיים עצמם.
שאצל הארי...
יש חדר בקרה ויש את
ה... זה כאילו הראשית. את
התפולה. אצל הארי לפעמים נראה הפוך, שדווקא החלק המואר יותר זה החלק התחתון. למה? החלק העליון הוא סגור, יש לנו את כלוב הצלעות. כל מערכת הצלעות שנמצאת כאן, שבעצם סוגלת כל העסק הזה, ובראש יש לנו את גולגול. שמה זה אומר בנפש? לא אומר בנפש, לפעמים, אדם יכול להיות אדם שיש לו המון 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 מחשבות פנימיות. ותודעה, ומחשבות עמוקות, ופילוסופיה, ותובנות על כל צעד ושעל. הוא קולט ומבין ומרגיש וזה 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 וזה. אבל כל הדברים הללו, כאילו כל הרגשות וכל מה שקורה בתוכו, כאילו הרבה פעמים קלו בתוך כלוב הצלעות ובתוך הגולגול, אתה במובן שיש לו מאוד 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 קשה לו כאילו לבטא את זה. אדם יכול להיות כאילו מוצף באהבה, אבל לא מסוגל כאילו לחבק. לא מסוגל לגעת, לא מסוגל לכלום. כלומר, יש משהו מאוד מאוד חסון. כל החלק עלינו הוא חלק שהוא מאוד מאוד סגור, מאוד אנליטי, מאוד מחושב. זאת אומרת, החלק התחתון, נכון, לחשוב אני יכול, אני הולך לחשוב לבד. אבל כשאוכלים, יאללה, פתח שולחן, אוכלים ביחד, נכון? כאילו, החלק התחתון הוא תמיד בשביל... הוא תמיד הרבה יותר משותף, הוא תמיד הרבה יותר עממי, הוא תמיד הרבה יותר... המנגל זה פה, שעושים מנגל זה למטה, נכון? זה לא ב... כאילו שם החבר'ה נמצאים, נכון? וכלומר, יש משהו בחלק התחתון שדווקא בגלל שהוא לא סגור, שהוא יש לו יותר יכולת יותר ליצור אינטראקציה, לצאת החוצה, להיות פחות... הרבה פעמים משברים שקורים במערכות יחסים... במערכות יחסים זה שאדם פוגש מישהי שהיא כל כך כאילו מלאה וה... כאילו, ויש לה, והיא מבינה וקשובה ורגשה וזה וזה וזה, אבל לא מסוגלת לבטא רגש, או שהוא בעצמו לא מסוגל לבטא רגש. לא מסוגל להוציא את זה, כלומר, הכל כזה בתוך איזושהי תובנה, וברגע שכאילו משהו כזה מתחיל לזוז, אז ישר כאילו ההיפגעות וההגנה והציניות, ואלף אחד מנגנונים שכאילו לא להיות, לא לחשוף את הכפיים על השולחן. תמיד כאילו לשמוע את הכל מאוד 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 בשליטה.
הנה, דולה לי כמה שמקרב, ודווקא כשהם שולחים את זה, אז אני מקרב, ואז מתקרבים, אז ביחד.
אז יש צד מסוים.
לשכוח את המקום המודע, אז אתה מתקרב לצד השני.
זאת אומרת, עכשיו זה לא מקום המודע, בעצם אתה לא רוצה לשכוח את המוחים, אתה רוצה לשכוח את ההגנה על המוחים. לא תמיד צריך את זה, אבל יש כאן נקודה...
איך הידיים
שייכות
יותר כעליון? איך הידיים
שייכות? הידיים שייכות יותר כעליון, הידיים כאן כאילו במובן של הקבלה זה יותר... זה הנצח ועוד, זה שייך כאילו יותר למידות, המרכיב של המידות. זאת אומרת, החלק הבשרני, לכן החלק הבשרני הוא תמיד חלק יותר פתוח, לכן כאילו יש יותר בשר, הוא יותר נוכח. לכן החלק העליון שייך ללאה, לאז הדין הקשה, הדין הקשה, נכון? הדין הקשה, עמד איתקסיה, העולם הוא מכוסה, היא כנגד עמד איתקסיה, היא כנגד דין הקשיה, שזה היום השני של ראש השנה, נכון? זה כל זה שייך לחלק העליון. אבל רחל, היא יפת אור, יפת ממראה, שפוגשים את רחל לבאר, מה עושה יעקב? מחבק אותה, היא כאילו העממית, היא כאילו רחל היא הספרדיה. היא אשכנזיה. לאה היא אירופאית, כאילו היא לזה, היא למדה, היא מתקדמת, היא מפותחת, היא יודעת להסביר, היא פמיניסטית בלי חוש הומור, היא פמיניסטית הלכתית עם חוש הומור, פמיניסטית לא הלכתית בלי חוש הומור, או כן הלכתית בלי חוש הומור. עם חוש הומור. הכל, כאילו יש לה המון תובנות על איך צריך להיות ואיך צריך להתנהג ומה נכון ומה זה אמפתיה ומה זה פה מה לשם וזה וזה וזה. אני קרא, ראיתי איזה מאמר שלם אקדמי באוניברסיטה על איזה חוקרת אחת ממגדל שמסבירה על, על זה שנשים צריכות להילחם, להחזיר את האינטימיות ואת התשוקה שלהם בגלל שהם, זה בגלל הדיכוי, הם לא יודעות להשתוקק ופה ושם וזה. במאמר שלם אקדמי נוטף זעם וחרון ויש על זה שאנשים צריכות להחזיר את השוק. עכשיו, היה, במאמר הזה היה הכל חוץ מתשוקה. כלומר, היה שם הכל חוץ ממה שבאמת, זה המקום התבוני, הקשה, של הדין הקשה וזה, שמצד אחד הוא מאוד 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 אטרקטיבי, מאוד מאוד עמוק, באמת עמוק, שם יש את כל המחשבות העמוקות. שם יש את כל ההתקדמות וזה וזה. שם יש שם באמת את כל היכולת, את היכולת העמוקה, כאילו, להבין, להשיג, להתפתח, לגדול, אבל מה אין שם בתוך המקום הזה? הכל כלוא בתוך, בתוך צבאות.
אבל דווקא הקרות זה
מרחל. מה? זה הבחינה אחרת, שנייה, ניגע בזה.
זה כמו שאני...
עכשיו, מצד שני, מצד שני, מה אצל רחל, שאצל רחל, תן לי בנים, ואם אין לי בנים, ואם האמת האנוכית, זאת אומרת, היכולת ליצור, כאילו, היכולת התהליכית, היכולת לפרוט ולרבות, היכולת ליצור, כאילו, היא הרבה פעמים משותקת, אבל מצד שני, אצל רחל, יש משהו מאוד מאוד מאוד, שאצל יעקב, הוא כאילו, הוא עף עליה, הוא לא שואל שאלות בכלל, הוא לא צריך להבין, הוא לא להבין, הוא פשוט עף.
זה כמו שאני פורים יום כיפורים, כלומר, פורים שזה החלק התחתון או החלק העליון?
פורים, עזוב, שנייה, פורים זה יסוד דבר, רגע, לאט לאט. זה, נגיע לפורים, נדבר עליו. עכשיו, יש כאן משהו מאוד, כלומר, האדם הרבה יותר משתף בחלק גוף התחתון, הרבה יותר מאשר בחלק גוף העליון. עכשיו, מה קורה כאן? מה אומר הרי? הרי אומר שבעצם, אבא לא יכול לבוא באופן, אנחנו עכשיו רוצים לקבל את תארת האבא, זה מאוד חשוב, נכון? אנחנו שומרים מצוות, רוצים לקבל את תארת האבא, לא, לא תוכל. רוצים לשמור תורה, לקבל את תארת האבא. יהודי רוצה ללמוד תורה, אז צריך לקבל את תארת האבא, אבל מה, תארת האבא אי אפשר לקבל אותה באופן בלתי אמצעי. אבא צריך לבוא בתיווך, את אבא מקבלים דרכים. אבא צריך, כשאבא מגיע ישר לילדים, לא יצא טוב. יש כסח. אז אני כמו שאני ראש עם מעיין, אז הילד אומרת לי, אני חושבת שאם היית אומר את זה ככה וככה וככה, מי לי להגיד לה לבד? לא, אמא מתווכת, מרככת, מסבירה, מכילה, ומתרגמת, ומתווכת הכל וזה וזה. היא לא, נכון, אמא זה, היא התיווך. אבא בא, כאילו, קראת, הכין את הסיר. אמא צריכה לחלק לזה שלא יריב עם זה, למלא את הצלחות בשבת, לחלק את הדוריטוס בערב שבת. מי יודע לעשות את זה? אבא, אבא, קחו את החלק. אבל הם יאכלו אחד לשני, נכון? אם אתה נמצא שם חמש גופות, אם לא תחלק יפה. אתה צריך לחלק לשקיות שיהיה שווה שווה בדיוק, זה רק אם אתה יודעת לעשות. שבדיוק לא יהיה אחד יותר דוריטוס ושבור נחשב חצי. נכון? כאילו אתה מקבל חצי משולח שלא נחשב שווה. אז כאילו צריך קודם כל לחלק את השנים ואחרי זה את השבורים. זה רק יכולת של אמא, כאילו לעשות את הדבר הזה. צריך את התיווך, אמא היא המתווכת. היא התיווך, היא התיווך של המוכן דעה. לכן בעצם עד החזה, בעצם היא נמצאת, ואבא נמצא בתוך אמא, ולכן גם קשה מאוד להעיר. אבל אמא לא מסוגלת להעיר מתחת לחזה.
למה אבל יש שניים עכשיו, באמא?
מה?
למה זה מפוצל אצל האמא ואצל האבא?
זה לא מפוצל, הציור הזה הוא לא נכון. אני מציאת אותו רק בשביל להסביר את העיקרון, אחרי זה אנחנו נעשה עוד... אנחנו נשנה את הציורים כל הזמן, בשביל להסביר את זה קצת יותר מדויק, בשביל להסביר את העיקרון. עכשיו מה שאני רוצה להסביר כאן, שבעצם... המקום הראשון שבו אבא יכול להתחיל לדבר לבד, זה רק מתחת לחזה. לכן באיזשהו מקום, הצד, עיקר הצד של המוסר, הצד המוסרי של אבא, והצד של החוק של אבא, איפה הוא מתבטא אצלנו בעבודת השם? בצדים, בצדים החיוניים שמתחת לחזה. הלכות כשרות, טהרת משפחה. כולם קשורים למה? קשורים לתפקודים של תפקודי מתחת החזה, שבהם יכול להעיר הערת אבא. כלומר, מי ימנע את החלק התחתון שמתחת השרפת של זרן פין? מי ימנע ממנו, כאילו, מי ימנע אותו מניאליזם מוחלט? כאילו, מה בכלל יכווין אותו לאיזשהו תהליך של התפתחות? רק יסוד אבא יכול לעשות את זה. שלסוד אבא בחלק היום של הוא עיר בצורה מאוד מצומצמת, אחרי זה הוא עיר בצורה יותר מורכבת. אבל יכול להיות שאבא לעיר זה מתחת לחזה, שם הוא מעיר. עכשיו, שם זה המורכבות. כי בגלל שהוא מעיר, מצד אחד הוא בא בלי התיווך של אמא, לכן יש בזה משהו מאוד מאוד מאוד, נכון? משהו מאוד תביעתי, משהו מאוד חזק, נכון? לא אוכלים בלי תעודת כשרות. למה ככה? יש בזה משהו תביעתי. זה מצד אחד. מצד שני, האתגר שעומד בפני זרן פין בחלק שמתחת השרפת, זה איך בעצם לקבל את תארת האבא ולשמור על עצמו. שום מה לשמור על עצמו, שהרת אבא לא תמחק אותו, לא תשלול אותו, לא כמו שאמרנו מקודם, למעלה מטעם ודעת, למעלה מטעם ודעת, אלא שעדיין יישאר בו, יישארו בו האינטואיציות הבריאות, היכולת החיבור שלו, היכולת ה... שבעצם גם אחרי ההערה, הזיכוך, הבירור שיסוד אבא מאיר בו, גם אחרי כאילו המגבלות של יסוד אבא נותן בו, שחלק המגבלות זה פתיחת הכלים שלו, המגבלות מאפשרים לפתיחת הכלים של רחל, של רחל ויעקב, שהמגבלות האלה לא יחנקו את הטבעיות שלו. תבינים, כי מה יכול לקרות? יכול לקרות חסידות גור, נכון? שבזמחת תורה להרכיב עדל על הכתפיים זה איסור. בגלל שחס וחלילה מה יקרה? עכשיו, זה, מה, עכשיו ממה זה קורה? זה קורה כאילו מיסוד אבא שבא בלי מיתוק, שבא בלי אמא. אבא בלי אמא זה משפחות חד-הוריות, זה בעיה קשה. נכון, מה קורה עם אבא בלי אמא? אין מיתוק, אין מי שימתק את הדין, אז הכל כאילו תח. אז אתה מגיע לך להיות תקנות גור. נכון? את עומדת בתקנות, כי מותר משקפי פלסטיק. אז אסור משקפי, זה כאילו לא בסדר. אבל פלסטיק מותר.
זה אבא,
הם לא יודעים שפלסטיק
חזר. אמא בלי אבא זה בלי צד ביעתי, כאילו רק החלה הקבלה בזה וזה, בלי צד של... בלי תורה, כאילו. אם זה חזרים, זה זמן לתורה. כל לא כל דוגמה יש איזה. עכשיו, יש דוגמות. לא עושה עכשיו. אבל... יש לפעמים מצב שאובר הכלה והבנה ואמפתיה וכאילו במרחב שכאילו ממוסס, לראות זה לפעמים כל מיני אינטרפטציות לנגיד התורה של הרבי צבי, של הרב פרומן, כאילו לפעמים יש מצב של אמא בלי אבא שזה גם קשה, בעיה קשה מאוד, כאילו של אובר, כאילו שמין מקום כזה כל כך מכיל, רחב וכאילו נותן מקום לזה וזה וזה שמאבד כאילו את ה... את יכולת קבלת ההחלטות, את יכולת ההתחנה לפעמים, טוב, לא צריך הכל עכשיו, את כל הפרות יש חוק דעות, אבל... אז אמרנו, אבל בעצם, מה זה אומר יעקב שנוצר מאבא? כלומר, איפה הנפילה של יעקב שנוצר מאבא? זה תלמידי חכמים, שאמא לא פיתחה אותם, ואז יש להם הרבה מאוד חוק, הרבה מאוד תורה, אבל אין להם אנושיות. כלומר, הם יכולים להיות עם עוצמה מאוד חזקה של חוק, של תורה ושל הבנה, שמה זה, אבל עם מעט מאוד כאילו יכולת הבנה באנושיות. זה מצב כאילו שהערה של, הערה של יסוד אבא של יסוד אבא שלא מותקע, שלא מותקע על ידי אמא, שלא עברה את התהליך של המיתוק. עכשיו... עכשיו, וזה הנקודה שחשוב, לכן חשוב ללמוד, וחשוב להבין שאצל הארי יש שלבים, יש סדר להתפתחות. והסדר הוא קודם כל בנייה של זר אנפין, ורק אחרי זה הבנייה של, של השלבים המתקדמים דרך אחוריים של אבא ואמא. זאת אומרת, קודם כל זר אנפין צריך להיות בריא, שפוי, נורמלי. מאוזן, עם בלנס בחיים, קשוב לעצמו, פתוח, כאילו לומד.
טבעיות?
טבעיות, לא אובססיבי, לא חנוק, לא קלו, לא כאילו... הוא צריך להיות קודם כל, צריך להיות ממש בריא, נכון? נו, ברח לי ה... טוב, לא שואלה, דוגמה יפה ששכחתי. אבל כאילו, זה בעצם הבסיס, זה הבסיס, זה בעצם, זה הבסיס של ההתפתחות שלו, כלומר, גילוי מפתח הלב, כאילו, הגילוי של המקום שלו, ואחרי שהוא סיים את התהליך הזה, אחרי שזר אנפין באמת הצליח להתפתח, הצליח כאילו לבנות עצמו בצורה בריאה, בצורה מלאה, בצורה הוליסטית, אז הגיע השלב שהוא באמת לגדול, באמת לקבל את כל השלבים הבוגרים שלו. את השלבים התבוניים, השלבים התודעתיים, את השלבים שבהם הוא הופך להיות היצירתיות שלו במקום יותר גבוה, ולא רק יצירתיות טבעית שבאה מתוך האינטואיציה העיוורת, הפשוטה, הילדותית שלו, אלא גם יצירתיות שיכולה לבוא מתוך תובנה. ואז הוא קיים מוכין דאבא ומוכין דאמא, שהם באמת פותחים אותו כבר למרחבים חדשים. מוכין דאבא ומוכין דאמא בגדול זה היכולת האינדוקטיבית והיכולת הדדוקטיבית. נכון? היכולת מצד אחד לקחת כלל ולפרט אותו, להרחיב אותו, לפתוח אותו, להגדיל אותו ולפרט אותו, ומצד שני יכול כאילו לאסוף את הפרטים שנמצאים בעולם, ומהם לגבש עקרונות על, לגבש תובנות. כאילו גם הצד האינדוקטיבי והדדוקטיבי, הם שניהם כולם בעצם שלב שני, שלב של מוכין דאבא ומוכין דאמא. נכון? כאילו זה בעצם התהליך שצריך לקרות. התהליך שצריך...
הספר החדש של
הרב קוק,
שיצא
עכשיו,
מה
הוא
מתחיל?
ספר חדש של
הרב
קוק?
איזה ספר?
מורה
לנבוכים החדש,
נבוכה דור.
מה הוא כותב? כותב שם חמש שלבים, השלב הראשון, בריאות.
בריאות?
בריאות, שלב השני, מידות לדרך ארץ, שלב השלישי,
האמת היא, מה שהרב קוק עשה, ברמה לאומית, זה בדיוק זה. מה הרב קוק עשה? ברמה לאומית הרב קוק אמר, יש למישהו כאן אורות התורה על איזה אפליקציה? אורות התורה ממש בלעדות. מה שהרב קוק עשה זה ברמה הלאומית, כל ההתייחסות של הרב קוק לראשי ישראל, פושעי ישראל, כל הבנייה המחלה של הרב קוק, בניית גוף האומה אצל הרב קוק, זה ממש זה רמפין. הוא בעצם בא ואומר, אני מתעסק עכשיו בזה רמפין. לכן הוא מתעסק כאילו באנשים, ומה בתובנות שלהם, ומה, והפנים והחוץ. הרב קוק בעצם לקח את הרעיון הזה שבעצם זה אירופין וניסה לעשות לו איזושהי אינטרפרטציה ברמה הלאומית. שכן, ברמה הלאומית, כאילו זה מה שהרב קוק ניסה לעשות.
בעצם המשל של האדמו"ר הזה, כן, עם האבן של הכתר שנותנים לילד שחולק, אז זה כאילו מה שמסיים את הלמעלה מידה,
עכשיו נותנים
לו
מה... כן, שמשהו שהוא לא מבין ויכול לעשות. זה ה...
זה ספר שיצא אחרי שהייתה ביקורת ברורה, כי הם יודעים שלא מוצאים את הספרים של הרב קוק בלי ה...
איך נקרא שם
הספר? לנבוכי
הדור.
מה
זה?
זה כתבים חדשים
או...?
כתבים
חדשים או...? כתבים
שלו.
זה
בעריכה
משהו,
זה כבר לפני...
יש עוד נקודה אחת.
את
הבקרה,
כאילו מה
גדר,
מה
לא.
זה
יצא כאילו
פיזיינדרת.
יש PDF שם,
זה
יש PDF.
רגע, לפני שנמשיך, יש לי שאלה לגבי פורים. תגידו מה אתם רוצים, יש שתי אפשרות. אפשרות אחת זה לעשות רחום שבת ושבת זכור, ואפשרות שנייה זה שתקפצו בסעודת פורים.
זה מוטפים או...
מה? זו, הרי היה שאתם ירושלמים, ואנחנו גם ירושלמים.
השבת, כן, לא תחופש ב...
מה? אז...
שבת זה יכול
להיות. בואו אתם, בואו
נמשל
מהם. שבת?
עם החמישייה? עם החמישייה כמה?
כן.
מה?
איפה? מה?
שאת מגלה על לא. איזה עובד? תראה לי. כן, אתה עולה לסבים את פה שבת.
מה?
אין מה לסבים. דילה, לפי הדירות, אנחנו תוך יום אנחנו רוצים חדירה ולכן
אנחנו... יש מקום לכולם לשבת באיזה...
פה? נעשה את זה, תעשו עוד עוד פה. שזה יש שם הלבר.
לא, את לוגיסטים
פה. לא, אז נשכח את זה
לסבים. מה טוב, כזה.
אבל יהודה כבר, עושה שם השמיים בארץ.
קיצור, בוא נגיד דבר כזה, אם אתם רוצים, בגלל שאנחנו צריכים...
יהודה, אני אצלי הגעתי שמה, אני הגעתי שמה, הייתה שמה שמיים בארץ, ורצו להגיע עוד אחד, כבר התחלנו להגיע ממש, ועשו זה כבר תלם, אבל אין שום מה לעשות תיכול פה.
איך הלוגיסטית, איך...
נסתדר. דרך חיות אני נסתדר, מה אתה חושב, אחרי הזאת אני הייתי חייב, לפני... לפני ארבעה חודשים.
לא שמעת, יש שתי אפשרויות.
יהודה, מהבחינה הלוגיסטית, יש לנו מקום לזה, וכל אחד ישן, כי כולם כמעט, אין שום בעיה. איפה מהדירות השקעה
צפית?
אין שום בעיה. מהבחינה הזאת, אין שום בעיה. אתה תדבר עם חיות עלי, תעזור לך בטוח, ואם לא, אז אנחנו זכרים, אין שום בעיה. מהבחינה הזאת.
לא, אבל יש קריאת מגילה במוצא שבת.
יש מספיק מקומות שיש קריאות שקוראים להם מגילה בשביל אנשים ש...
לא.
אפשר לקרוא את זה. אבל אפשר לברר.
לא, יש
מקומות שקוראים, יש מקומות שקוראים.
עשיתי זה פעם אחת, יש רק לפה ונתתי כאילו לבית.
יש מספיק מקומות.
כן, אבל נראה לי צריך להיות בשקיעה.
לא, אבל הרבה ישיבות יכולות, יש ישיבות שמי שעושה הודעה גם, יש קריאה נוחלת בשבילה במוצאי שבת, אני יודע, אני מדבר על מבחינה מתי, יש אין סוף מקומות כאלה.
זה לא קורה פה, זה לא קורה פה.
טוב, נראה לי בתקוע יותר קל פשוט. למה, יש ללכם שבעה? אתה עובד
למה? לא, אני אומר, אני מסתיד זה.
זה משתדר.
זה מסתדר.
טוב, בקיצור, אז אם אתם רוצים, אני צריך להחליט את הזמר, כי זה צריך כבד
בבקשה.
אבל אתה חושב שבת הוא... כן, רוצים שבת הפורים. האמת, אם שבוע פורים, שבוע גם פורים. אבל אם רוצים שבת, אז כדאי... כי חשבתי ששבת זכור זה באמת...
שבת זכור זה הדבר.
טוב.
זה הדבר, זה
העצמו. טוב, אז דבר אחרון לפני שאנחנו נעבור לחלק הבא, שימו לב לעוד משהו מעניין, וזה בעצם לציר שארי עושה בעצם על הסדר של סיפורי התנ"ך. הרי בעצם מה קורה? אולי אני מפתח את זה בשבוע הבא קצת יותר. בשמועות הראשונות, שמוע א' ושמוע ב', שבעצם כשאנחנו מדברים בכלל כאילו רק על תהליכי הנסירה הבסיסיים שיש לנו זכר ונקבה, בלי כל פרצוף של המשנה, בלי כל המורכבות, בלי כל היסודות של ההורים בתוך הנפש והיסודות הנקביים וזכרים וכל היסודות סבא ומתמלה. בפרצופים הראשונים הרי מה קורה? מה מעניין בפרצופים הראשונים? יש שם זכר ונקבה, והדוגמאות שהרי מבין זה דוגמאות של, כמו בפרצופי אק, הדוגמאות הן בעצם מידה וחווה. המודל לתורה של הארי בשמות הראשונות זה מודל הבריאה. סיפור אדם וחווה בגן עדן, נכון? יש לנו זכר ונקבה, יש לנו
את הנקבה.
הם יוצאים אחור באחור, יש ביניהם נסירה, אחרי זה עוברים פנים לאחור, אחור בפנים, ואחרי זה בסוף מגיעים פנים פנים. כאשר הארי מגיע לשמועה רביעית וחמישית, אז פתאום הוא קופץ. המודל של הזכר ונקבה קופץ, מדלג, מאדם וחווה אל... במשפחת יעקב. הדרמה כאן היא בתוך משפחת יעקב. יש לנו כאן יעקב, הכל נהיה מסובך, יעקב בעצמו הוא בתור פיצול אישיות, כשיעקב יש ישראל. בהתחלה יעקב החזון יהיה ישראל, ויש לו שתי נשים, יש לו את רחל ויש לו את לאה. אחרי זה בשלב שלישי...
שהן גם בחיות, הוא עצמו בפנים, וגם הן בעצם
חיות. ויש ביניהם גם קשר, שמוכין עקבין דרחל ומוכין דלאה, יש שם התלבשות ביניהם. ואחרי זה בשלב השלישי הוא קופץ ל... מה קראנו מקודם? שימו לב, דור המדבר, מטה אלוהים, באר מן ולנה כבוד, הוא בעצם קופץ לדור של משה. זה כאילו, זה השלב השלישי של פרצופים.
ויש אחרי דוד?
עכשיו בעצם, שימו לב, הראשון, המערכת הפרצופית הבסיסית, הפשוטה הראשונה, היא מערכת פרצופית אוניברסלית. אין בה כאילו איזושהי נקודה, היא מערכת כולה אוניברסלית של אדם וחווה, כלומר זה בעצם האנושיות הכי גולמית. זה הכוחות הכי... זה בעצם התנועה הכי גולמית בתוך הנפש של הכוחות שבעצם של היסודות האנושיים הבסיסים שלנו. זה בעצם אדם וחווה. כאשר אנחנו קופצים ליעקב, פתאום אנחנו מגיעים כבר למשפחה היהודית הראשונה, משפחת ישראל. מצד אחד משפחה מורכבת, וזה, ושם כבר מתחילה, שם מתחילה הסתבכות. פתאום אנחנו קולטים מי זה הזכר, מי זה הנקבה, כל ה... שם מתחילה המורכבות של התא המשפחתי. כלומר, יש כאן איזושהי התפתחות עם מורכבות. ואחרי זה השלב השלישי זה כבר שלב של משה, שבו כבר יש תורה. כלומר בעצם התהליך הזה, וזה גם לכולם, אם דיברנו על הרב קוק, זה אחד הפרשנות הדעתי המדהימות של הרב קוק, זה שבעצם הוא כל הזמן דילג בין אוניברסלי ללאומי. כלומר יש את המרכיב האוניברסלי, שזה בעצם שמועה ראשונה בשביל הכתבים המוקדמים של הארי, שבעצם מדברים על האדם, על דמות האדם, על בעצם תהליכי הנסירה והזיווג, על יחסי הזכר והנקבה בתוך דמות האדם הכללית, איך שהיא, כאילו, האדם, זה תורת האדם, זה בעצם השמועות הראשונות. יעקב זה בעצם, זה כבר המשפחה, זה כבר מעבר לאדם, זה המשפחה, המשפחה היהודית, אבל אדם משפחה שלפני משה, לפני המצוות, לפני התורה, לפני כאילו המוכין דאבא ואמא, ששם יש לנו כאילו מורכבות מסוימת, ואחרי זה יש לנו את ה... את השלב של המוכין, את השלב של משה. כלומר, התהליך הזה הוא גם מתפתח גם במתח בין אוניברסלי לפרטיקולרי, כאילו בין אוניברסלי ללאומי. זה גם מתח שנמצא בתוך הארי, בין כאילו תהליכים שקורים כאילו בתוך דמות האדם באשר הוא אדם, לבין תהליכים שלפי הארי בעצם ייחודיים או מאפיינים את עבודת השם של היהודים, התהליכים היהודיים של הקבלה. ובעצם שניהם נמצאים אצל הרב קוק, זה מופיע המון, המתח הזה כאילו בין אורות ישראל לבין הרבה מאוד תורות של הרב קוק, שבהם הוא מדבר על ה... על התעלות העולמות, על ההתעלות הכללית, ההשתלמות של העולמות. עכשיו באופן כללי, אם כבר דיברנו על השתלמות, המושג השתלמות אצל הרב קוק זה מושג שמאוד רלוונטי לזעיר אנפין. וזעיר אנפין זה התהליך הספירלי האינסופי הזה, של כל הזמן צמיחה, גדילה, התפתחות, פנימית, כאילו, שבאה מתוך מרכז הגזע, מתוך כאילו עצם החיים, ולא מתוך איזשהו מקום, לפני המקום שבו אני מקבל תורה, שבו אני בעצם מקבל איזושהי תובנה שהיא מחוצה לי. וזה המקום שבו בעצם התובנות צמחות.